כלומר, לאדם שרואה ריקות ישירות ויוצא משם, מסתכל עלינו, האנשים מן השורה, שאין להם את הצמח. זה כמו עיוורים, שנלחמים בקרב חרבות בעדתה גמורה. זה שזה נראה לאדם שראה. אתה בכלל לא מבין מה מאיפה בא. אתה מבין מה גורם את הסבל שלך? אתה לא מבין, אבל אתה הולך למלחמה. זה כמו אור שמחפש את המפתח באור. הוא יודע שהוא איבד מפתח, הוא יודע שהוא לא איבד אותו כאן, אבל פה יש אור. אנחנו נראים להם מצורפים לחלוטין. חמש צורות שהן לא צורות של תפיסה תקיפה. אחת שגויה לחלוטין. אנחנו רואים דברים מתחתוך ממה שהם במציאות. אנחנו מסוממים, או אנחנו חולים, או לא שפויים. מה שמפריע לנו לתפוס את הדברים. הדבר השני, שיש לנו ספק בזה, אנחנו לא יודעים ככה, אם נחרת, המים חצוי, לא יודעים. הדבר השלישי, זה ידיעה שנדמה לנו שידיעה, ידיעה אסמך זיכרות, שלא נחשבת בתפוסת תקיפה. הדבר הרביעי, ידיעה שמבוססת בספקולציה, בהנחה, באמונה, אבל איננה ידיעה נשארה. והחמישי, זה שיש איזו ידיעה מעובדת. משהו קרה, ואני לא הייתי בצומת זה, אני גם לא ממש בטוחה מה אני מתכוון.
אז אנחנו רוצים לחזור עכשיו לעניין של מה זה כן צמח. אבל אתה קצת תחזור לחומר הקריאה, ללכת של שיעור שלוש, אז בטקסט המקור, מאסטר דיגמגה אומר מה פירוש להיות בלתי שוגה, כיסה שלא שוגה. זו לא הגדרה, זה הסדר של מאסטר דיגמגה, מגיע להגדרה הרבה. והוא מאוד תמציתי, זה מאוד קריטי, כמו סופן. הניסיון שלי בתרגום לעברית זה טיפה לתת את זה בשר שאפשר לקרוא את זה. תפיסה נכונה היא ידיעה שאיננה תואר, מצב של יכולת פעולה למען אחר, זה הפירוש של בלתי שוגה. ואומר לנו עכשיו הפרשן, יש ישיבה משהו, עכשיו נדבר על מה אנחנו רוצים לברר. מה שמילים אלו אומרות הוא שהדבר שאותו התפיסה הנכונה מבקשת לתפוס, הוא הקיום של לידה בעולמות הגבוהים ואת הטוב האולטימטיבי שזה מה? לידה להערה. ואת האופן להשיגה. תכף תפרד את זה. ומאחר שבעל הסגולה הוא ישות שאיננה שתואר ביחס לכל אלו, בעל הסגולה זה אבודה. הוא יודע היטב באופן ישיר את כל הדברים. עכשיו אומר לנו פרשה, הרי שאם תטמע מהי הגדרתה של תפיסה נכונה, נוכל לומר שזהו מצב תודעה שהוא טרי ובלתי שוגר. אז בואו נכתוב לכם את זה בצורה מסודרת.
הגדרה.
אז חיזרו אחריי. שר בעוד? מילואה? רקפה. שר בעוד? מילואה? רקפה. רקפה זה ידע, ידיעה. מילואה זה שאינה שוגה. מי זה מילת שלילה? שאינה שוגה. מה פירוש בלתי שוגה? אז קודם קראנו מתוך טקסט המקור, והפרשן אומר לנו מה פירוש בלתי שוגה? נניח שאתה תופס משהו כבעל יכולת להרתיח, לסרוך וכו'. הוא מסתמש בהגדרות הבודיסטית, לכל דבר יש הגדרה, הוא מדבר על, על אש. נניח שאתה תופס משהו כבעל יכולת להרתיח, לסרוך וכו'. ואז מסתבר שהמצב הוא בהתאם למה שתפסת, באמת זה שורק ומרתיח. זאת תפיסה שהיא בלתי שוגה. בניגוד לאחד שרשמנו שהוא הפוך לגמרי. אז זאת תפיסה שהיא בלתי שוגה. עכשיו הוא אומר לנו פה, שני, הפירוט של ההגדרה הוא חוזר לטקסט המקור וממשיך לנו מתוך טקסט המקור. אז אני חוזרת על מה שכבר הקראתי, מתוך טקסט המקור. תפיסה נכונה היא ידיעה שאיננה תואר, מצב שיכולת פעולה למען אחר, זה הפירוט של בלתי שוגה. והיכולת פעולה למען אחר, אנחנו פתאום נתגנב לנו פה, ואנחנו נדבר על זה, אנחנו לא נשאיר את זה באוויר, אבל לא היום. עכשיו הוא אומר הלאה. עליה גם להעיר את מה שטרם נתפס. זאת לא מפיק שבלתי שוגה, אלא אני צריכה לתפוס משהו שעוד לא נתפס קודם. כי אם זה משהו שכבר נתפס קודם לכן, ואנחנו הולכים על פי הזיכרון, לזה אנחנו לא קובעים תפיסה נכונה. זה אחד מהסוגים הלא נכונים. אז מעליה גם להעיר את מה שטרם נתפס. בעקבות התפיסה של עצם אותו של דבר, ישנה התנסות שהיא כללית יותר. זאת משום שבשעה שמדובר בתפיסה, הכוונה היא שקרן ישנה ידיעה של אובייקט מוגדר ונוצרת הבחנה של אובייקט מוגדר.
פה הוא מכניס את רגעי הרבנים. הדגש פה, בשורות האלה, זה שלא רק שהיא צריכה להיות לא תורה, היא צריכה להיות משהו שהוא חדש. צריכה לתפיסה מחדש. זה אני רצה בו שזה טרי. התפיסה צריכה להיות טריה ובלתי שוגה. הידיעה, טריה ובלתי שוגה. אני מחפשת את הדבר כמו שהוא, אם הוא אש, אז היא מבינה שזה אש, וזה צריך להיות טרי. ופה יש דיון שלם.
ראשונית.
היא צריכה להיות ראשונית. ראשונית, טריה, ולכן ההגדרה של תפיסה נכונה היא ידיעה שהיא חדשה ובלתי שוגה. או טריה ובלתי שוגה.
אם אני אוכל,
כרגע
אני אוכל פעם. בשנייה הראשונה יש
לי דיאטריה, אבל בשנייה השנייה. זאת שאלה מאוד טובה. אתה אוכל על הנס, אם יש עוד שתי שניות. אז בשנייה הראשונה יש לך תפיסה שריה שישירה של הטעם של הנס. מה קורה בשנייה השנייה?
זה
כבר מוכן.
זה עדיין אוכל.
הוא עדיין אוכל. אם הוא עדיין אוכל, עדיין יש לו תפיסה ישירה של הטעם.
אבל היא לא
תהיה. הטעם של השנייה השנייה הוא קריא לשנייה השנייה. הוא עדיין טוען ישירות את האננס. כל עוד אני אוכלת, אני עסוקה באכילת האננס, ובפה שלי והלשון שלי מתפקלת ברגעת הרפשי, אז המים שלי קולט באופן טרי, ראשוני, את הטעם של האננס. זה לא משנה אם אכלתי קודם אננסים. לא משנה אם יום קודם אכלתי אננס, לא משנה אם שנייה קודם אכלתי אננס. כל עוד האננס בפה שלי, החוויה היא ישירה, התפיסה היא ישירה. לעומת זה, בשנייה השלישית, אם כבר גמרתי ללעוז, אין לי יותר בפה, עכשיו אני יכולה לזכור את הדם של האננס, אבל כבר אין לי תפיסה ישירה שלנו. בדיוק הדיון הזה מופיע בריא לי אבא. הוא מאוד מעניין, תקראו את זה. הוא עושה את זה בצורת פולמוס. אז אני מתכף בלי דקות, אבל אותו פולמוס הוא בא מתנגד, ואומר רגע, מה עם השנייה השנייה?
אנחנו הייתם פה
להבחין בין הידיעה מהמיתרון ובין הידיעה הישירה. והתפיסה הישירה. זאת ההבחנה שאנחנו רוצים לעשות. וכל עוד אני עסוקה באכילה של האננס, אני בתפיסה ישירה של הטעם של האננס. והוא בדיוק מדבר על הנושא הזה שם. הוא אומר, ייתכן כי יבוא מן דהוא, יש להם מן דהוא, קשיק קונטרדקטס. בא קשיק מהמפלגה המתנגדת, ואומר, רגע, מה את אומרת לנו כאן? זאת אומרת, בא מן דהוא ותורם. נניח שאנו מקבלים שתפיסה נכונה אינה הערה ראשונית של האובייקט, איך להפריע בראשונית. הבא ניקח אם כן ניזכרו שיש לה תפיסה של צבח נכון. אז הוא מדבר על טוב הטעם, אני מנסה לדבר על צבח נכון. עכשיו אני, אין לי כחול לנגד אליי, אבל אני הזכרתי שראיתי שמיים כחולים, כן? אז אני זוכרת מה זה כחול, אבל אני לא מתקדת על אינטרנט. אז בא מישהו ואומר, על פי הנאמר, הרי שזו תפיסה נכונה. שכן זהו מצב תודעה, התופס דבר מה, זה תפיסה חדשה. אתה אומר, זה המתנגד, כן? אני רוצה לתפוס סתירות אצלי. עכשיו את נזכרת, ועכשיו התפיסה שלך היא חדשה, נכון? כרגע, יש לך רגע של הזכרות, הוא קורא ברגע זה. זה המצב תודעה, תופס מחדש את התמונה המנטלית של צבע כחול, לא צבע כחול, אלא התמונה המנטלית של צבע כחול, שהיא בזיכרון שלי. עדיין תופס אותה מחדש ברגע, אז זה אומר רגע. את אומרת לי שתפיסה ישירה לא קשורה בזיכרון, אני נותן לך תמונה הפוכה. הנה, אני נזכרתי בצבע כחול, וברגע זה נזכרת, עכשיו היא תפיסה שהיא חדשה של צבע כחול. אז מה הוא עונה לו? הוא אומר, אני לא שאין כאן כל בעיה. עכשיו אנחנו עוברים לצד שלה, כשאני כל הזמן אמר, קשיק בא, הוא אומר, אבל השיטה שלנו, אנחנו עכשיו מאחורים. הוא אומר, שאין כאן כל בעיה, ובעבר הייתה תפיסה ישירה, שעצם המהות הייחודית של כחול, פעם אחת ראיתי ישירות בעיניים שלי, ראיתי שמיים, העין ראתה, היה אובייקט, והמים תפס. המודעות של הראייה, אז זאת הייתה תפיסה ישירה של המהות הייחודית של כחול, לא זיכרון של טבע כחול, ישירות ראיתי כחול. בעקבות זאת ישנה התנסות כללית יותר, שום ההתנסות כללית יותר זה תרגום של המילה צ'י בטיבורטית, שאתם זוכרים על דבר צ'י, על הקטגוריות הכלליות, דיברנו שכדי לראות ריקוד ראשון בין השאר צריך להיכנס לחקר האופן שבו רשומים מנטליים נוצרים אצלנו, שבו דימויים נוצרים אצלנו, תמונות נוצרות למה יש לנו במשיקים, אז זה מדבר פה. אחר כך יש ככה ראייה כללית, יש לנו איזו קטגוריה של כחול. רעיון של כחול, האידאה, כחול יש לי עכשיו בראש, גם בלי שאני רואה כחול. זה לא כמו לראות כחול, זה הרעיון של כחול. זה הסיפור עוד לא בגילה ולא הטעם של הגילה. בכל זאת ישנה התנסות כללית יותר שבה התודעה רוחזת בתמונה מנטלית של הצבע התחום. אלא שהתפיסה מאוחרת זו אין לי אותה ליצור הבחנה של האובייקטים, היא בלבד. מכניס לנו פה משהו מאוד חשוב. הוא אומר, פעם ראיתי כחול ישירות, הסתכלתי בשמיים. עכשיו אני לא מסתכלת בשמיים, אבל אני נזכרת כחול, כן, כן, אני לא כל זה כחול. וזאת באמת ידיעה, וזאת ידיעה כללית יותר, התנסות כללית יותר, שמסתמכת כבר בתמונה מנטלית. עכשיו אני מדברת עם התמונה המנטלית שלי של כחול. מה ההבדל? תפיסה מאוחרת זו, אין לי יכולתה ליצור הבחנה של האובייקט, אני יכולה להגיד לי כבר. זאת אומרת, כשאני רואה ישירות כחול, אני יוצרת אצלי הבנה של כחול, מתוך החוויה הישירה של כחול. ההיזכרות אחר כך בכחול היא משהו הרבה יותר חדש. אם לא הייתה לי קודם את החוויה הישירה, רק היזכרות לא יכולה ליצור אצלי את הרעיון של כחול, את המושג כחול, את השיר של כחול, את התמונה המתלת של כחול. אז אם כוחה בגלבד היא לא יכולה ליצור אצלי את ההבחנה, ולכן היא הרבה יותר חדשה. ולכן היא לא נחשבת לתפיסה תקפה והמיון שלו. אם דבר מה הוא תפיסה נכונה, עליו יהיה תפיסה טריה של אובייקט מוגדר שטרם היה ידוע כל המקום. צריך להיות משהו ישיר שטרם היה ידוע כל המקום. או שהיא נסמכת על התפיסה של כזו. והאובייקט המוגדר שנסבר להם ניתן להבין כי קיים במהות ברור. בקיצור, ההגדרה שלנו, מתוך מה ששמענו, זה צריך להיות משהו שהוא בלתי שוגה, תפיסה נכונה צריכה להיות בלתי שוגה, וצריכה שיהיה באלמנט של מחדש, או של טריות, או של ראשוניות. זה צריך להיות משהו שעוד לא תפסתי קודם. אם ראיתי קודם כחול, ועכשיו אני נזכרת בכחול, זאת כבר לא תפיסה נכונה, תקפה מה שאנחנו קוראים. זה כבר לא צמח. הפרשן אומר לנו, זה גם צריך להיות משהו שעוד לא תפסתי קודם. אם תפסתי את זה קודם, אז עכשיו אני מדברת עם תמונה מנטלית שהיא כללית, וזאת הבעיה הקשה שלנו. הבעיה שלנו זה שאנחנו ראינו פעם משהו, חווינו פעם משהו, ועכשיו יש לנו את הזיכרון שיש לנו את הצ'י של זה, את התמונה המנטלית של זה, ועכשיו אנחנו הולכים ומשליחים את התמונה המנטלית הזאת על אוסף של נתונים גדולים ולא רואים אותם מחדש. אין לנו את הטריות של החוויה, אין לנו את הישירות של החוויה, הראשוניות של החוויה. זה אקס וזה פרח, וזה, אבל אין לי את ה... אין לי את הטריות של האקס.
אז זה באמת צריך להיות דבר חדש לגמרי.
טוב, אז זאת השאלה. אז מה עם האננס בשנייה השנייה שלו? האננס
של מחר, כן מסתמך על האננס של
האננס. אז זה תלוי איך אנחנו אוכלים את האננס. אם אני אוכל, אז אני מכירה את האננס. אז ככה החיים שלנו, כזה נמצא חיבר של מה שאנחנו יכולים להיות. לעומת זה, אם יש לי את הצמח, אם אני בצמא, ועם אננס אני יכולה לעשות את זה, לא עם ריקוב למטה. יש לי את הטריות של החוויה ברגע שאני אוכלת. אז זה איננו, אני מדגישים את הקטע הזה, מדברים beginner's mind. Don't know mind, הם קוראים לזה, don't know mind. זה לא משנה כמה פעמים אכלתי אננס, עכשיו אני אוכלת אננס בחוויה חדשה. זה טריה, אני עכשיו במגע ישיר עם החושים שלי. אני לא מדברת עם הטעם של אננס שאכלתי פעם. אתם אוכלים אותו שדה, ואתם, זה לא הטעם שהיה לי בילדותי, בילדותי הביא אותו שדה, ואז היה לדברים טעם, היום היה לדברים טעם, מכירים?
כן.
אני חושבת שאפילו קצת תודה של ישראלי, הגענו לאיזשהו מפל מים. המפל הזה לא, המפל ההוא שהיינו היה, הגענו למסעדה אחרת. זה המסעדה, אנחנו לא עסוקים בשנייה הזאת, בחדש, בטרית, ומה שכן, אנחנו עסוקים בזיכרונות.
וזה מה שעושה את ה... תפיסה שהיא מאומאמת, היא חיוורת. עם מודעות אפשר לחנך את זה. המודעות מורידה את המעורפל הזה. ולכן נחזור לבודה. אתם זוכרים מה אמרנו על הבודה? אמרנו שהוא הפך אמיתי, או הוא הפך לתפיסה נכונה. מה זה אומר על האופן שבו הוא תופס דברים? א' הוא לא שוגה, הוא תופס אותם בדיוק כמו שהם, וב' כל הזמן הכל תלוי. וזה יוביל אותנו לדיון מאוד מעניין בשיעור הבא. אז עכשיו לנושא הזה שקודם רמזנו עליו, הוא מוקיע בשיעורי בית, אז אנחנו צריכים לדבר עליו מוסרי. וזה מה הם האובייקטים שאנחנו רוצים לתפוס באמצעות שיטה טריה שאיננה שיטה. מה הם האובייקטים שאנחנו מנסים לתפוס באמצעות הצמח? אני ארשום לכם בקדרתי. מה הם הדברים שאנחנו רוצים לראות בתפיסה נכונה?
שלגעים אנחנו רוצים לפתח תפיסה נכונה, שעוד אין לנו לגביהם תפיסה נכונה, תפיסה זקפה. אז יש לנו שלושה דברים. אז בואו נגיד, פרפה, טעם, טעם שקים פה, טעם, דרדו, טעם. פרפה פירושו חופש, שזה מילה אחרת ל...
נרוונה.
מה זה נרוונה? פה, חיסול כל הנגעים הרוחניים. מה הדרך בשבילנו לחסל את כל הנגעים הרוחניים? זה טרפה. אז אנחנו רוצים לתפוס ישירות טרפה. אנחנו גם רוצים תפיסה נכונה לגבי טמצ'ה קמפה. טמצ'ה זה הכל, וקמפה זה לדעת. טמצ'ה קמפה זה מה? ידע כל. ואני מדברים פה? על הבודה. אנחנו רוצים לתפוס ישירות הבודה. שהוא יודע שיש לו ידע כל. אדם שהגיע לנרוונה לא בהכרח יש לו ידע כל. אם יש לו ידע כל הוא בודה, אבל זה גם בנרוונה. אבל לא להפך. יש הבדל מאוד גדול בין שני השלבים האלה. מאוד מאוד גדול. טעם תורשו ו... דרך דרופה לם. לם תורשו דרך. דרופה זה להגיע. דרך זה אליהם. הדרך להגיע אליהם. אז אנחנו רוצים לפתח תפיסה נכונה לגבי נרוונה, לגבי ידע כל, שזה הערה מלאה של הבודה, ולגבי הדרך להגיע אליהם. אלה הם שלושת הדברים שאנחנו מנסים לקבוע באמצעות תפיסה נכונה. אנחנו רוצים לפתח תפיסה נכונה לגבי שלושת הדברים האלה. מזה אנחנו התחלנו, שאמר לנו גל סבג'ם, אתם הולכים למקלט לבודה. אתם אפילו אין לכם ידיעה שהוא בכלל קיים. ומה הוא? מה טיבו? מבין חמש הדרכים של אי ידיעה, מה יש לנו לגבי הבודה? במקרה הטוב ביותר שם פצו, שזה ספק. אולי יש בודה, אולי אין בודה. לא יודע, לא פגש, לא יודע. במילה אחרת, מה שיש לנו זה צמין. צמין זה ההפך מצמה. צמה זה תפיסה נכונה, אז זאת תפיסה של בלתי נכונה. אין לנו תפיסה נכונה של הבודה. עכשיו, מה הוא כן תפיסה נכונה? אתם זוכרים שהלכנו לפי הסדר מן הגרוע ביותר אל הנכון ביותר. יש לנו שני סוגים של תפיסה שנחשבת נכונה. אז עכשיו אנחנו בשש. שש זה ג'פה. תזרו אחרי ג'פה. 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 אז זאת תפיסה דדוקטיבית. תפיסה שמקורה בהיגיון. אני רואה שם, לכן אני מסיקה שתהיה שש. היא נחשבת תפיסה נכונה, אבל היא לא באותה רמה כמו תפיסה ישירה. היא נחשבת צמא, אבל היא לא ישירה, היא לא נוצמצת. זה ג'פה צמא. מבוססת בהיגיון, אבל פה אני רוצה לסייג את זה. היא מבוססת בהיגיון, בתנאי שההיגיון הזה הוא היגיון צרוף. ופה יש בעיה. כי ההיגיון שלנו הרבה פעמים מעובד, משובש. ברוב המקרים, לרוב האנשים, ההיגיון לא טוב. שבע, סוסוסם, שכבר היה לנו. יפה מאוד צריך להיות, אתה יודע. אתה לא צריך לחשוב על הטעם של השזיף, אתה טוען את הטעם של השזיף. והאובייקטים שאותם אנחנו רוצים להשיג באמצעות תפיסה שקפה, זה אובייקטים החבויים או החבויים ביותר שרשומים כאן. שזה נרוונה, ידע כל, והדרך אליהם. אז הכי טוב כמובן זה אם יש לנו תפיסה ישירה, לפני זה, עד שזה יגיע, אנחנו רוצים לפתח תפיסה שמבוססת בהיגיון, אבל בהיגיון צרוף. וזה אנחנו יכולים לעשות תוך לימוד קורת פיתוח ההיגיון בתורת הבריאות. עכשיו בואו נדבר קצת על שש. מה קורה אם פיתחתי ג'פק צמא אודות נרוונה? אני עוד לא בנרוונה, אבל כבר יש לי הבנה שמבוססת בהיגיון צרוף שיש דבר כזה נרוונה. אני מבינה מה זה נרוונה. ואני מבינה מה אני צריכה לעשות כדי להגיע לשם. מה אתם אומרים? איך זה מרגיש? אני אומרת שאדם שיש לו את זה כבר צריך לדעות את זה. הוא רק צריך ליישם, רק במרכאות. אבל יש לו תפיסה נכונה, ברורה. לא מבוססת באמונה, לא מבוססת בספק, לא מבוססת במשהו שהוא מעומעם, שהוא לא ברור. הוא הלך ובדק ופיתח והגיע למסקנה מוצקה שמבוססת בהיגיון. שיש דבר כזה, והנה הדרך לשם. אז אתה יודע שיש דרך לחסל את הסבל שלך. אתה יודע שיש דבר כזה לחסל את הסבל, ואתה מבין היטב את הדרך לשם. כאן זה לדאוג, פשוט ליישם. לא יפה. מגיעים לכאן, יורד הפחד במידה רבה. שבע עוד אין לנו לגבי החברה האלה, נכון? את שש גם עוד אין לנו, ושש איתן לפתח. אז בואו נדבר על שש.
מה בעצם הכי חשוב להבין שש, כדי להתחיל לטפח את לוח ממהר?
אוקיי, אז בואו נדבר על שש. יש שלושה סוגים, שש מתחלק לשלושה חלקים.
שש א', שימוש בחשיבה הגיונית, פוסט, מציאות חבויות.
ובודיזם, לג'בח צמא יש משמעויות מאוד ספציפיות. האחת, זה מה שדיברנו על עבוד הזמן, ג'בח צמא זה מה? זה לא התהליך של ההיגיון, זה התפיסה שמבוססת על התהליך הדדוקטיבי. כתוצאה מזה שחשבתי ועניינתי והרתי וההיגיון שלי מצאו, הוא פרפק, אני לא שוגע בדרך. אוקיי, אז עכשיו אני מגיע למסקנות. אז מת 6 א', זה ידיעה שמבוססת בתהליך של היגיון צריך. זה התהליך הזה של חשיבה הגיונית שמבוססת בידע ובתהליך של הצגת מסקנות. ידע והצגת מסקנות, ידע והצגת מסקנות. כמו מתמטיקה בדיוק. עכשיו, 6 ב', הסתמכות על אוטוריטה. מה הבעיה פה? 6 א', אתם זוכרים איזה אובייקטים אני רוצה לגלות? האם כולם המציאות חבויה?
יש מציאות שהיא חמורה ביותר.
אני צריכה להבין כמה היטב, אבל אני לא מבינה כמה. אז זה לא מספיק לי למשהו. זה בעצם הכולל יותר מאשר רק התהליך היטב. למשל, באותם המקרים שהמציאות היא חבויה ביותר, אנחנו צריכים להסתמך על מישהו. אז יש ג'פק צמא שבא מהסתמכות על מישהו אחר. ואז יש לנו בעיה, כי מה הבאת את זה בבין אמונה עיוורת? אנחנו לא רוצים אמונה עיוורת, זה לא קרה לנו בתור ידיעה, נכון? זה לא נחשב תפיסה נכונה. זה היה שם במספר. עכשיו אנחנו מדברים על דברים שאני לא יכולה בעצמי להשיג מסקנות לגבי. אין לי את היכולת. גם אם העניין שבצרוך אני לא יכולה להשיג את המסקנות. גם בעבודה ובאמת אני לא פחות. עכשיו, כדי שאני אצור מתוך מה שעבודה אומר, ג'פק צמא, לא מספיק שהוא אומר. אני צריכה לשכנע. אין לי דרך לעשות את זה באמצעות היגיון, כי זאת מציאות חבויה ביותר. משתכנע באמיתות של הדברים שהוא אומר, זה קשה, כי אני לא יכולה, אין לי כלים. אז מה אני עושה במקום זה? אני הולכת ומשתכנעת בזה שהוא לא משתכן. אין לי דרך לבדוק את הדברים עצמם, כי הם חבויים ביותר. אז גם באמצעות היגיון הכי טוב שיש לי, אני לא אוכל להגיע לשם בעצמי. והוא בא ואומר לי, אם אני יכולה ליצור מידה כזאת של אמון שאני משוכנעת שהוא לא משקר לי, שהוא לא יכול לשקר אף פעם, זה ייצור את מידי בקסם.
ומבססת בחשיבה הגיונית את האוטוריטה.
כן. אז במקום להפעיל את החשיבה הגיונית על הדברים עצמם שאין לי כלים לעשות, אני הולכת ליישמת את ההיגיון שלי על הבן אדם שאומר לי זו, על היישוב שאני מלמד אותי בזה. אני עוד מחפשת לשכנע את עצמי, לשכנוע שהוא מוצק. שהאישות הזאת לא יכולה לשקר. אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את זה עם הבודה, איך אנחנו משכנעים את עצמנו שהבודה לא יכולה לשקר לנו. וזה יהיה נושא שווה משם לדבר עליו. אנחנו צריכים לבסס שהוא לא משקר, שהוא בכלל לא יכול לשקר. ובזה אנחנו יכולים לנסות באמצעות חשיבה הגיונית. אז יש לנו דרך לפתור. אני לא יכולה לראות את זה ישירות. אם אני יכולה לשכנע שבן אדם הזה לא משקר והוא כן יכול לראות ישירות, אז אני אמין. אז זו דרך עקיפה ליצור ג'פק צמא. הדרך השלישית מבוססת במסקנות. והיא לא כל כך חשובה לצרכים שלנו. אז למשל, שואלים אותי מה את מחזיקה ביד, אני אומרת את. למה אני אומרת את? כי סתם לקרוא לדבר הזה את. אז כשאני אומרת את, יש לי תפיסה נכונה לגבי הדבר הזה. היא לא מבוססת מחשיבה הגיונית דדוקטיבית, לא עשיתי הרבה דדוקציה כדי להגיע למסקנה שזה אה. לא הלכתי להסתמך על הדברים שזה, פשוט יש מסקנה. החברה שלי קוראים לדבר הזה אה, אני קוראת לזה נכון, יש תפיסה נכונה לרמה של ג'פק צמא. היא לא ישירה כי היא מבוססת במסקנה. אני יודעת שככה קוראים לדבר הזה.
זה הגיוני לכל זה. אני אצא משהו שהוא הגיוני, שהוא סביר, והתבסס על מוסתנות של המקום שבו אני חי, או החברה שבו. אז זאת אומרת שהתפיסה שלי היא סבירה, לא ישים אותי בבר בני, אם אני אגיד את הדבר הזה. אז לכן היא תקפה, אבל היא לא ישירה, היא בין בר בקור. אז היא לא חושבה למה, אני רוצה לצור לך בנייה כאלה, אנחנו מסכימים.
למה
היא לא ישירה? היא מבוססת במוסתנה. אין חוויה את. יש לי מושג של את שאני משלחה. זה לא שהחושבים שלי מרגישה נורא.
של
הידיעה. הג'פ הקצנה אמור להמריץ אותנו לעשות את בור חוסות. אם אנחנו נתפתח ג'פ הקצנה טוב, ונתחיל לתרגל יותר, שבע עשר. יום שני נדבר שיעור 4 ו-5. בשיעור 4 הנושא שלנו הוא הבודה, ואנחנו הולכים להראות שלבודה יש תפיסה נכונה ומה זה אומר, ומה זה ידע כל של הבודה נדבר. מה זה ידע כל? אנחנו רוצים לקבל ג'פקסה מהעודות הידע כל הזה. אנחנו הולכים לדבר על זה קצת, ואנחנו נדבר גם בשיעור 4 על איך אנחנו מסתמכים על אוטוריטה, איך אנחנו יכולים לברר לעצמנו שהאוטוריטה היא אומנם אוטוריטה, איך אנחנו ניישם שם את ההיגיון, גם זה בשיעור 4, וזה מאוד חשוב. אני חושבת שהחלק הזה שהזכרתי עכשיו, אולי אחד הכי חשובים בקורס. כי כדי שאני אלך בדרך הזאת, יש נושאים שאין לי ברירה אלא להאמין לבודה, שזה אני צריכה לשכנע את עצמי שאני מאמינה במישהו שלא יכול לשקר, שמדבר על זה. וזה אחד הדברים הכי חשובים לבסס בקורס הזה. ואחר כך בשיעור 5, אנחנו נדבר בגדול על מה זה ידע כל. שיעור נורא חשוב, אנחנו נחזור לזה ונראה איך זה מצווה לנו דרך להערה, לקבל קצת צמח אודות הדרך, באמת של הדרך, זה שיעור 6. שיעורים 7-9-10 הם הוכחת חיי עתיד, שמשכנע את עצמנו שהתודעה שלנו לא תמות, שאנחנו נמות, לכן נורא חשוב מה אנחנו עושים עכשיו, כי אם זה אין כך לקיוד אחר. לפני שאנחנו עושים את ההדגשה, אני רוצה להודות שוב לאסתר על האירוח הנגיף שלה. ואני רוצה להודות לכולכם על ההשתתפות ולכל מי שתומכים בשיעור, ואני יודעת שיש הרבה אנשים.
אשר משנה